בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, מותח ביקורת על אמירתו של שר האוצר ליברמן בעניין תחלואת הקורונה כי היא דומה לשפעת. זו אמירה קשה שפוגעת בניסיונות לשכנע את הציבור להתחסן.
ליברמן בא מהעמדה של לא לתת פיצוי, ולכן אני כאיש רפואה לא שם הרבה על האמירה הזאת, כן, שזה כמו שפעת. הוא עלול להשפיע באמת לאנשים שמאססים בנושא החיסון לא ללכת להתחסן, גם על אלה שלא התחסנו בכלל וגם על אלה שלא קיבלו את החיסון השליש, וזו אמירה מאוד מזיקה.
הלוי אמר את הדברים לבצלאל כהן ודוד חכם במהדורת הבוקר. ההתפרצות המחודשת של הקורונה בישראל. קבינט הקורונה אישר הלילה להכיל משני הקרוב תו ירוק על כל החנויות ותו סגול מורחב בכל הקניונים. בנוסף הוחלט כי ביישובים כתומים ואדומים התקיימו לימודים בכיתות בהן יש 70% מחוסנים. בתוך כך הצוות לטיפול במגיפות של משרד הבריאות המליץ הלילה על חיסון רביעי לבני 60 ומעלה, מדוכאי חיסון ועובדי מערכת הבריאות. אם ההמלצה תתקבל, ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שמחסנת במנה הרביעית, כך מוסר כתבנו צבי טסלר. ישראל צפויה לחתום עד סוף השבוע על הסכם להספקת עשרות אלפי מנות תרופת פייזר נגד נגיף הקורונה במהלך השנה הקרובה, לאחר שוועדת הפטור של החשב הכללי במשרד האוצר אישרה למשרד הבריאות לחתום על ההסכם. על פיו, התרופה תסופק לישראל בכמה פעימות לאורך שנת 22, כאשר 20 אלף מנות ממנה הגיעו ארצה כבר בתחילת השנה האזרחית הקרובה. על פי נתוני פייזר, התרופה מורידה את הסיכון לתחלואה קשה בקרב נדבקים בכ-90%. ראש הממשלה לשעבר נתניהו סיים את תקופת הבידוד אליה נשלח בעקבות חשיפה לחולה קורונה מאומת בכנסת. נתניהו נמצא שלילי לקורונה בשתי בדיקות PCR שערך בתום שבוע הבידוד. גם חבר הכנסת גדי יברקן סיים את תקופת הבידוד ונמצא שלילי. אירוע חריג אמש בתל אביב. חבר הכנסת איתמר בן גביר אוים אמש על ידי שני מאבטחים ערבים. בן גביר, שחש מאוים, שלף את אקדחו האישי. האירוע היה יכול להיגמר ברצח. המאבטחים הגיעו לעברי בצורה מאיימת, תוך שהם מאיימים. בשלב זה הרגשתי מאוים ושלפתי את הנשק, אמר חבר הכנסת בן גביר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הלילה עם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ק סליבן המבקר בישראל. בפגישה אמר הרצוג לעמיתו לשיחה כי ישראל מודגת מההתקדמות האיראנית להשגת נשק גרעיני בחסות שיחות הגרעין בין מעצמות המערב לטהרן בווינה. גשמי הברכה בימים האחרונים, 50 סנטימטרים של שלג נערמו עד כה במפלס העליון באתר החרמון, והכינרת עלתה ביממה האחרונה בסנטימטר נוסף. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן מציעה לכם ליסינג פרטי ללא הצמדה למדד. לפרטים חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
גשם ירד היום לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, כשהוא מלווה בסופות רעמים יחידות. קיים חשש קל לשיטפונות במקומות המועדים. ברחמון ירד שלג, יהיה קר מהרגיל העונה. מחר עדיין צפוי לרדת גשם מקומי מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, ויוסיף להיות קר. בשישי מעונן חלקית עם גשם מקומי קל, הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות מהגיל העונה. בשבת קודש, התחממות קלה.
בחסות אלדן מזכירה לכם לשמור מרחק מהמדד. אלדן מציעה לכם ליסינג פרטי ללא הצמדה למדד. לפרטים חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
ועד כאן חדשות כל חי.
חמש שנה, כל חי תמיד איתי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם היום? אנחנו היום בעזרת השם בצוות מורחב, כאשר ברדיו, לא אחר מאשר מוטי קופר, הטכנאי שלנו פה בערוץ הדברות. שני במאים לתת לכם את הבמה הטובה ביותר, בראשם וכמובן מאיר לבוביץ' הבמאי הקבוע שלנו, עוז כהן שמגבה פה לצורך העניין כאשר יש דברים מאתגרים. ואנחנו פה בעזרת השם לתת לכם פה בקור הזה עם הגשם, עם האומיקרון, עם קרמל, כל המשפחה פה, כל המשפחה פה, ובעזרת השם נרצה לראות כיצד היום להרגיש את השני, אה? בואו ננסה ללמוד כיצד אפשר להרגיש את השני בשמחות, בעצב, להיות שם בשבילו. בסופו של דבר נראה שהדבר הזה מאוד משתלם. למי? לנו. ננסה לראות איך זה בא לידי ביטוי. נשמע סיפור של אחד המשפיעים בארצות הברית שישפיע גם עלינו, ובסופו של דבר נראה עד כמה משתלם לעשות משהו עבור השני, כי הכל חוזר אליך ומשהו וכן הלאה. מי שמכיר את המשפט הזה מכיר. טוב, יקירה, תפסיק עם השטויות, בואו נתחיל. יאללה, מה אתם אומרים? במה נתחיל? בואו נתחיל כמובן בפרשה של השבוע, ששם מסופר לנו שהשיעבוד מתחיל. השיעבוד מתחיל, המצב לא פשוט, פרעו גוזר גזרה קדימה חבר'ה להעביד אותם בפרח. כמובן כידוע בחזל זה הכל התחיל בפרח, כאשר גם פרעו לוקח איזה לבנה עליו ומתחיל, חבר'ה תעזרו, תנו כתף, תתחסנו, סתם חס שלום, לא דומה אבל הרעיון, תנו כתף, תעזרו, וקום ועם ישראל מתגייס, תקשיב, תשמע, פרו פרו, רוצים עזרה, אנחנו פה בשולחם, וישראלים ויהודים התברכו בדבר הזה. אני במאמה מוסגר, אולי פעם סיפר אתכם את זה, אני בהיותי צעיר למדתי במזרח הרחוק לימודי רפואה אלטרנטיבית, ובשלב מסוים אני הייתי בדרמסלה בצפון הודו, ואני לא אשכח את המחזה הזה, פשוט אני אזכר בזה עכשיו, אז בשביל לזכות לעם ישראל יצאנו, למדנו במקום שנקרא דרמקות, זה המנזר של הדלי למה, זה אותו האישיות שמקבילה, הוא הראש של העם והציבור הטיבטי שגלה מארצו ונמצא היום ברובו בהודו, ולכן סיימנו הרצאה שלו, דרשה שלמה, שיעור שלם שהיה חצי יום כזה, ו... ירדנו מהמנזר, בערך 300 נזירים יורדים ככה וכולם הולכים ככה ביחד, וזה כמו נחיל של צבע כתום אדום כזה ש... ורחובות מאוד צרים, זה רחובות של הודו, זה לא בדיוק רחובות עם שלושה נתיבים, זה אפילו לא רבע נתיב, בטח לא משוליים. והגיעו שני אופנוענים כאלה, זאת אומרת זה הודים שהם כמובן רישיון, לא מי דיבר על זה, וגם אופנוע, מי חושב על זה, זה כמו אופניים חשמליות אבל לא משוכללות כמו היום, בדמות אופנוע, ויושבים עליהם שני חבר'ה שמנמנים הודים חמודים, והם כאילו נוסעים ככה על האופנוע, ופתאום הם רואים כל כך הרבה אנשים מולם, הם רצו לרדת לשוליים אבל שכחו שאין שוליים, אופס, פרט שולי, והם מדרדרים לתהום. איי, 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 מדרדרים, 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 ואתה רואה 300 מקומיים, מה שנקרא, הייתי מצפה שמישהו יזיז את עצמו, חבר'ה בוא נעזור, בוא ניתן כתף, בוא נסייע, אף אחד לא זז, ואני אפילו יקצין, בסדר? על פי חוכמת הבודהיזם, הם מאמינים בגלגול נשמות, והם מאמינים, ככה הרעיון, שאדם צריך לכבד כל אחד אחר, למה? כי ייתכן שבגלגול הקודם היית אמא שלי. נכון? וספק דורה הייתה לחומרה, סתם, שם ירחם, אבל הרעיון הוא שהם מאמינים שצריך לכבד כל אחד, כי ייתכן שבגלגול הקודם היית אמא שלי, יכול להיות, נכון? אתה לא, אין לך אחות שלא, יופי, גם לי אין, אז אולי נחמיר, ופה יש פה 300 כאלה שמאמינים בדבר הזה, ויש פה כביכול שתי אמאות שמדרדרות פה לתהום, אמא שלך מדרדרת לתהום, תעשה משהו. הייתי מצפה ששלוש מאות ילדים יצילו את שתי האמאות הללו, אבל אף אחד לא זז. למה לספר לכם את זה? כי פשוט היו שני ישראלים שפשוט בצורה מקצועית, אוקיי, ירדו למטה, עשו סחיבת פצוע, והצילו את שני החבר'ה האלה. ללמדנו שעם ישראל הוא המיוחד, רגיש, עוזר, וכדומה וכדומה, ואין עלינו בעולם, נהדר. הבה נמשיך לעיסוקנו. בקיצור, בשלב מסוים, אחרי שעם ישראל עובד בפרח, פרעה הרי מכביד את הגזרה, לא נותן להם תבן, והוא עשה חלוקת תפקידים. היו שוטרים, ששוטרים היו יהודים, שתפקידם היו להיות אחראים על 10 יהודים. כל שוטר אחראי על 10 יהודים. ובשלב מסוים, על כל 10 שוטרים יהודים, היה נוגס אחד מצרי. בשלב מסוים, עם ישראל לא עמד בקצב של יצירת הלבנים, כי לא היה תבן, והיה מצב מאוד קשה, בסדר, אפשר יום אחד, שניים, זה נגמר, ואז בשלב מסוים, הנוגסים המצריים רודים בשוטרים. כאילו, מה קורה? למה אין פה 1,000 לבנים כמו שדיברנו? תקשיב, אתם עושים צחוק. ואז, במקום שהשוטר היהודי תקשיבו טוב, כל השוטרים למיניהם, סתם, במקום שהשוטר היהודי יאשים את, את אלה שמתחתיו היהודים, מה אני אעשה? הם פדלאות, אחי, הם לא עובדים רציני. הם לא, מה אני אעשה? זה לא אני. ואז הנוגס המצרי חס ושלום היה מכה את העשרה עבדים היהודים. השוטרים היהודים התעלו על עצמם והם קיבלו את המכות עבור היהודים האחרים, כמו שכתוב, ויקו שוטרי בני ישראל, נוגסים שוטרים. חזל מסבירים שהכוונה היא שהנוגסים היקו את השוטרים, ויקו שוטרי בני ישראל. מדוע לא כחליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם אתמול גם היום? למה אתם לא מביאים את הסחורה, מה שנקרא, איך אתם לא עומדים ביעדים? והנוגסים מכים את השוטרים. האם סתם חטפו מכות? יקיריי, אין מצב בעולם שמישהו יסבול סתם. אין מצב בעולם שמישהו מאיתנו סובל לחינם. הנקודת מוצא היהודית, מצד אחד, מה שמגיע לי, מגיע לי. אני לא תמיד יודע למה, אני יכול לפשפש במעשיי, אבל לא תמיד אני ידע. מה שבטוח, שמכל סבל שיש לנו, קטן כגדול כאחד, זה משתלם ברמה הגבוהה ביותר. מעבר לשכר בעולם הבא ולכפרת האבונות בעולם הזה או גם בעולם הבא, יש תועלת בכל סבל. לא תמיד שוב נראה את זה, אבל הנקודת מוצא היהודית, בורא עולם עומד ומשגיח, ולכן כל יציאת מצרים זה התעודה שלנו כביכול, זו הסרטיפיקט שלנו, שבעצם מלמדנו על יסודות האמונה שלנו. כאשר אלוקים מוציא את המסר למצרים, מתגלה להם בהר סיני ומתחיל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם, כי שם אף אחד מאיתנו לא היה. במצרים אבות אבותינו היו, והם ראו עין בעין את השגחת השם בשבילנו, ללמוד שמה שהיה הוא זה שיהיה. פירוש הדבר, כמו שבמצרים בורא עולם משגיח ושם לב מי מקבל מכות, למי הוא מקבל מכות, עבור מה. ולכן ברגע שהשוטרים קיבלו מכות במידה מסוימת, בלא אבל בחפם, רק כדי להציל אחרים, היית אומר פריירים, היית אומר מה אתם צריכים את זה, זה לא קשור אליכם, למה לסבול בשביל מישהו אחר? לא, הם סבלו, הם הרגישו גם ככה העבדים קשה להם, גם ככה ממררים את חייהם. אני אעשה את התרומה הקטנה שלי וסבול את המכות עבורם. לכן כתוב בחזל שאחרי זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שיאסוף 70 זקנים, תאסוף 70 זקנים שעליהם תשרה רוח הקודש, הם הולכים להיות המובילים, המנהיגים של העם. רוח הקודש זה לא סתם איזשהו כותרת, זה השגות רוחניות שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו. אומר משה רבנו, איך אני יודע לבחור מי ראוי לזה? מי ראוי לזכות לדבר הזה? אתה יודע, זה כמו בחירות, אולי נעשה פריימריז, איך אני אבחר? אתה כן, אתה לא, מאיפה אני יודע את זה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. ומחזרה על מה כלומר ושוטריו, אותם שוטרים שקיבלו את המכות בשביל עם ישראל, הם מסומנים אצלי. כי אם יש מישהו שסובל בשביל השני, וסובל לכם עבורו, לא סובל ממנו, אולי הוא סובל ממנו בלי לפגוע בו, אבל לצורך העניין הוא יתוגמל. לכן השוטרים האלה מתוגמלים לאחר מכן והופכים להיות המנהיגים והזקנים של עם ישראל, כמובן מקבלים יחס מועדף כמובן. והחידוש הוא שהיה שני אנשים שגם הם היו מהשוטרים, ואתה יודע מה? לא היה מגיע להם שום דבר. מי הם? דתן ואבירם. כידוע, דתן ואבירם זה צמד שהולך לאורך כל יציאת מצרים ורק עושה בעיות. הם יוציאו את המן בכוונה כאילו הוא ירד גם בשבת. הם עושים בעיות. יותר מזה, הם הרי מטריסים מול משה רבנו. דתן החצוף הזה כביכול הולך ומלשין על משה רבנו. משה רבנו הציל את חייו של דתן. כידוע שהוא יוצא והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. מי זה העברי הזה? דתן. בא משה רבנו ומציל את חייו, מציל את חייו. המצרי היה אמור להרוג אותו, הוא היה הורג אותו. ומשה רבנו מציל אותו, אוקיי, מנטרל את המחבל ושולח אותו. נהדר. דתן היה אמור, אתה יודע, לחבק את משה רבנו, תקשיב, אני חייב לך את חיי, את חיי. לא, בשלב מסוים הוא הולך ומלשין על פרעה בקיצור מושחת שבמושחתים. במכת חושך, שנלמד עוד שתי פרשיות, אנחנו יודעים הרי של אחד מחמישה רק ניצל מעם ישראל. רוב עם ישראל מתו בשלושת ימי החושך. מי מתו? הרשעים בהגדרת חז"ל. אני הייתי ממליץ, כביכול, אם אני צריך להמליץ על רשעים, דתן ואבירם, קחו אותם. מכת חושך, הם הראשונים שצריך להעלים אותם. תמחק אותם עם טיפקס. יופי. לא, הם ניצלו. ואם חז"ל שאחת הסיבות שהם ניצלו, כי הם גם היו משוטרי בני ישראל. זאת אומרת, שאם אתה עכשיו סובל את השני, אתה מכיל את השני, אתה חוטף מכות בשביל השני, זה זכות כזו גדולה שיכולה אפילו להציל מגזרה או מאומיקרון שעכשיו תוקף אותנו. יופי, עד כאן נקודה ראשונה. בואו נרגיש את השני ונסבול עבורו. זה דבר גדול, זה דבר הירואי, וזה דבר יהודי. נהדר. אבל יש דרגה יותר גבוהה. והדרגה יותר גבוהה זה לא לקבל מכות בשביל השני, אלא זה לסמוך בשביל השני. שמעתם? הדרגה יותר גבוהה מאשר לקבל מכות עבור השני, זה לסמוך בשביל השני. למה אני חושב שזה יותר גבוה? פשוט מאוד. כי כשאתה רואה שמישהו סובל, אתה מרחם עליו. רחמים זה יצר טבעי, שברוך השם עם ישראל משופע בזה. חזל אומר שזה המושג של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, אלו הסימנים של עם ישראל. אז זה טבוע בנפשנו. אתה רואה, יש אנשים שמרחמים על בעלי חיים, ומוכנים לא לאכול בשר בשביל זה, ומוכנים לעשות הפגנות בשביל זה, ולהציל איזה בעל חיים שנפצע. רחמים זה מעלה יפה, מעלה טובה, אבל זה נקרא לזה קצת build in, מה שנקרא. זה חלק מהאישיות של כל אחד מאיתנו. אין כן אדם ממש אכזר, וזה כבר אדם מושחת. אבל לסמוח בשביל השני, זה בדיוק ההפך מרחמים. בדרך כלל פה יש מידה של קנאה. אם רחמים בא לי בטבעיות, כי אני מרחם על השני, תן לי לעזור לך. אני אפילו מרגיש אדם טוב יותר לך, כן. במידה מסוימת שאף אחד לא יגיד את זה, אבל זה לא... אבל אני מרגיש גם אדם מורם יותר מעם ממנו. כאילו, אני עזרתי לך. אני העשיר שעזרתי לעני. לאו דווקא עשיר בכסף, אבל לרעיון. אני הצלתי אותך. אני, אתה יודע, מגיע לי כל הכבוד. זו הרגשה טובה כזו של סיפוק. לסמוח בשביל השני זה בדיוק ההפך. שהוא יותר מוצלח ממך. שהוא עכשיו קיבל משהו שאתה לא. ופה לסמוח זה לא בא לי בטבעיות, ממש לא. אולי ההפך. הטבעיות היא זה לקנה בשני. לחשוב כאילו לא מגיע לו. למה אלוקים נתן לו את זה? היה פה טעות בכתובת נראה לי. לא יודע, השליח הגיע אליו במקום אליי. פה זה עבודה יותר קשה. ובפרשה של השבוע, הפסוק הידוע. שנאמר על אהרון הכהן, משה רבנו בסנה, מתווכח במידה מסוימת עם בורא עולם במשך שבוע. עזוב, אני לא רוצה ללך לגאול את עם ישראל, אני לא ראוי, אני כבד פה, הרל שפתיים, יש לי אח גדול יותר. הוא הצטער. אומר לו בורא עולם, ורעך ושמח בליבו. פסוק שאמור לזעזע את עמות הסיפין. למה? אהרון הוא האח הגדול. 60 שנה, בגדול, משה רבנו לא היה במצרים. משה רבנו הרי בורח אחרי שהוא הורג את המצרי, ופרעה מנסה להתנקש בחייו. משה יוצא למסע. מסע שהוא יעבור דרך קוש ומדיין, ויהיה 10 שנים בכלא, ויתחתן עם ציפורה. הוא יעבור חיים שלמים. באותו זמן, מי מנהיג את עם ישראל? מי הוא משקרה הנביא, ראש הממשלה כביכול? מי הזה שמוביל הכל? לא תגיד לי 10 שנים, 12 שנה, 60 שנה. הוא התברג, יש לו משרד כביכול, יש לו הוא. זהו, מי זה היה? זה היה אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא היה מנהיג באותה תקופה שמשה רבנו לא היה. הוא מוברג, הוא מוערך, אנשים אוהבים אותו. תבינו, הוא אוהב שלום, רודף שלום, הוא אישיות בקנה מידה, שאחרי שהוא נפטר, כל עם ישראל מזועזע, 30 יום לא יכולו כביכול לתפקד. קראו לילדים אהרון, כאילו, הוא היה כזה צדיק, עשה שלום בית ברמות, כאילו, כולם אוהבים אותו, אין מי שלא אוהב את אהרון. ופתאום, מגיע אח שלו הקטן, כביכול, סליחה לביטויים, אבל כאילו, בא משום מקום, לא תגיד לי, עבר איזה הכשרה, מלא, אתה אומר, תשמע, הוא יצא ל-60 שנה ללמוד בישיבות הטובות ביותר, אצל גדולי הדור, להבדיל, באוניברסיטאות הטובות ביותר, עבר הכשרה צבאית מאוד מאוד מקצועית בארצות הברית, ושמע, מגיע לו, עם כל הכבוד, אני לא עברתי את ההכשרה הזאת, אני לא בדרגה שלו, הוא הרבה יותר ממני, נכון, אח שלי הקטן, אני שמח בשבילו, כי סך הכל אני יודע שהוא יותר ממני, במקרה פה, אין שום הבדל, משה רבנו היה, חזר, עם כל הכבוד, אהרון הכהן, אני חושב שהוא לא פחות בדרגה, אולי אפילו יותר, נכון? ובשלב מסוים, כשאהרון מבשרים לו, מה שנקרא, אח שלך הקטן, אני קורא לזה קטן, בכל זאת, אח שלך צעיר מגיע, והוא הולך לקבל את דרגת הנבואה, זה לא רק את המשרה, חס ושלום בשפה שלנו, להיות המנהיג, זה החלק השולי, ההשגות הרוחניות, הוא הולך בגלל העם, בגלל התפקיד שלו, סתם ככה הוא לא היה נביא שלא היה כמותו, משה רבנו לא היה כמותו, לא יהיה כמותו, הוא קיבל את זה בגלל, נקרא לזה השליחות שלו, התפקיד שלו, כל אחד היה רוצה את זה, אבל מה זה קשור אלינו, ואיך אפשר להשיג ולו משהו קטן מזה, וסיפור כזה של ימינו, את זה נשמע אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תברך שהכל עולה.
תשובה מלאה, 10 נקודות.
אני צריך לחשוב על זה קצת, קיבלת רמז על זה.
מה צריך לברך?
זמנן אותם.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות יוצא לדרך. רוצים להצטרף לנבחרת של עולם ההלכה? חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה מספר 9 וענו על שאלות בהלכות ברכות.
חתן חידון הלכה למעשה. הרב
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכנית הבכורה בקרוב.
ימים אחרונים לפני ההגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי $1,000,000. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד. זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
יצאת להליכה? האימון שלך שווה יותר עם גו. ועכשיו חדש, יוגורט גו בטעם מלבי, המכיל 20 גרם חלבון, מנת החלבון המומלצת לאחר פעילות גופנית. למאדרים יש תנובה.
ביי ביי 2021, ביי ביי למע"מ. עד 50% הנחה על כל מחלקות הקולבו שבמבצע בקניית שני פריטים ויותר. רק חברי מועדון ומצטרפים חדשים נהנים מהיתרה ללא מע"מ. כפוף לתנאי המבצע. משביר.
שמונה
שנות אחריות מלאה על מגוון מוצרי בקו שבמבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. אז מה הפלא שכולם מתקדמים לבקו? בקו. בקו.
סייל סוף שנה בהלפרין הגיע. 60% הנחה על כל המשקפיים שבמבצע. הלפרין.
גם לכם נמאס לחכות למים חמים.
מחמם המים של פסגז.
תמיד יש מים חמים. כוכבי 9636. פסגז.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו. כוכבי 20-26.
היום יום אחרון להגרלה של עלי שיח, כרטיסים אחרונים, כוכבית 6163.
ימים אחרונים לפני הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי $1,000,000, והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של $1,000,000 בליבה של ירושלים. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. אל תפספסו, ימים אחרונים לפני ההגרלה. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
מה הלוז? נוסעי ונוסעות רכבת ישראל, החל ב-25 בדצמבר 21, צפויים שינויי לוז בתנועת הרכבות. התעדכנו באתר הרכבת, באפליקציה או בטלפון כוכבית 5770. תודה על הסבלנות. משרד התחבורה ורכבת ישראל. עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים בעזרת השם איך להרגיש את השני. אז אמרנו לקבל מכות בשביל השני, זו דרגה מאוד גדולה. כמה זה לקבל מכות? היום בדור שלנו אולי אין כזה מציאות כל כך, אבל יש כן מציאות של הורים, של ילדים, של בעל אישה, של אנשים בעבודה, של לא משנה, שאתה סובל בשביל השני. בין השאר, כי אתה סובל גם את השני. לפעמים לסבול את השני, את הקריזות שלו, ואת המצבי רוח שלו, ואת הקפריזות שלו, ואת שלו, זה לסבול, לקבל מכות בשביל השני. כי כרגע זה חוסך ממנו אולי סבל, כי אני בחוץ מבין אותו, אני לא מקשה עליו יותר מדי. והקדוש ברוך הוא רואה, ואנחנו רואים שבעם ישראל, הקדוש ברוך הוא משלם גם בעולם הזה, לא רק בעולם הרוחני הבא, במתנות גשמיות ורוחניות, במקרה של ה-70 הזקנים, במקרה הזה, אפילו דתן ואבירם למדנו שניצלו, החיים שלהם ניצלו, בעקבות שהם סבלו עבור עם ישראל, למרות רשעותם האישית. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו, הדרגה יותר גבוהה, להרגיש את השני זה לא רק לסבול בשביל השני, זה רק כדי בשביל לסמוח בשביל השני. ולפי עניות דעתי זה הרבה יותר קשה, כי לרחם על השני אתה קצת מרגיש טוב, אתה מרגיש שאני אדם מוסרי, אבל בשביל לסמוח בשביל השני זה קשה. כי פה אני צריך להתגבר על מידת הקנאה, שזה לא הטבע שלי, להפך, הטבע שלי אולי זה לקנא, להתגבר על זה זה הרבה יותר קשה, ובעיקר לסמוך בשביל השני. ולקחנו את אהרון כדוגמה, שהוא שמח בשביל אחיו הצעיר, משה רבנו, למרות שלכאורה הוא כבר 60 שנה במקצוע, במשרה הזאת, תחשוב, זה לא רק המשרה, אלא זה השגות הרוחניות, זה הקרבת אלוקים, זה ההשפעה לדורות על כל עם ישראל. תחשבו, הוא יכל, אם הוא נשאר בתפקיד, להוציא את עם ישראל ממצרים, לקבל את התורה, יו, זה כאילו, זה אין, בעולם הרוחני אין דבר גדול מזה יותר. ובכל זאת, ורעך ושמח בליבו. לא רק שהוא שמח עם חיוך, כאילו יופי, מזל טוב, למה אתה ריבונו של עולם? וכדומה, באמת לשמוח, למרות שזה במידה מסוימת קצת בא כביכול על חשבונך, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, כשרואים שחברה התחתנה לפנייך, או בחור התחתן לפניך, או שהוא התחתן עם שידוך הרבה יותר טוב ממך, לא משנה מה, כל מיני אינטריגות וכל מיני תחרויות קטנות כאלה, סמויות וגלויות, שאנחנו עושים, במודע או לא במודע, עם חברנו, שכננו ומשפחתנו, יהי רצון שנדע להרגיש את השני ורעך ושמח בליבו. כי האמת היא שאף אחד לא לוקח מאיתנו שום דבר, מה ששלך שלך ומה שלא שלך לא שלך. אז למה גם להתמרמר על זה ולכעוס על זה או להתעצבן על זה וסתם להוסיף לעצמך צער מיותר? אבל אם מדברים על צער מיותר, בוא לא נגרום לאחרים צער מיותר. ובחנוכה השתחרר סיפור של הרב יונתן שוורץ, שהוא נחשב משפיע, נחשב בדחן, זאת אומרת לא בדחן בצורה הלא הזולה, אלא באמת משמח, יש לו את כל הדברים האלה של משמח אלוקים ואדם, והוא גם משפיע שמעביר שיעורים, והוא בחנוכה פתח את צוהר ליבו, והכניס את העולם לעבר שלו, ומגלה על עצמו, למרות שהיום איש באמת משמח ומצליח ומשפיע ו... איש עסקים גם. הוא מספר שבגיל 10 הוא התייתם. וברגע שהוא התייתם, הוא התחיל לעבור מסכת של חיים ממש קשה. אבל בלשון המעטה, ממש קשה. הוא מדבר על אנשי חינוך שהוא פגש בדרך, שזלזלו בו, שזרקו אותו. הוא אמר, אני הייתי יותר מחוץ לכיתה מאשר בתוך הכיתה. התעללויות נפשיות ופיזיות. והוא אומר, אני לא בא לתלות את הכביסה המלוכלכת בחוץ סתם. הוא אומר, אני מוכן לפתוח כביכול את הפצעים של העבר, ותבינו, במהלך השיחה הוא משתנק מבכי. זאת אומרת שזה לא סתם שהוא מספר על העבר שלו, בוא, אתה יודע, זה הסיפור האישי שלי. אני כבר תוכן אותו, מה שנקרא, הוא לא מזיז לי. לא, הוא ממש מגלה נקודות רגישות שזורקות אותו אפילו בשבריר שנייה לעבר, עבר כואב. הוא אומר, אני מוכן לעשות את זה, ולו כדי להציל ילד אחד, או לגוע בלב אחד של איש או אשת חינוך שמתחת לידיים שלהם ישנם נשמות. אני לא מדבר על ילדים של בורא עולם אפילו, אני מדבר על, על יצור אנוש, אתה יודע, הדבר הכי מינימלי אפילו, שצער בעלי חיים נאסר מדאורייתא בתורה, צער בעלי חיים, לא לצער שום בעל חיים, אין בעל חיים נחות יותר או חשוב פחות, אין דבר כזה. אז בני אדם, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, הוא מספר שהוא הגיע פעם לישיבה, שהוא איש חינוך שם, שצייר אותו, התעלל בו ברמות, שהוא אומר לי, אני לא רוצה אפילו לפרט פה. ובשלב מסוים אני הייתי ילד, בסדר, כי ילד, נכון, הייתי ילד קשה. אני לא אומר שהוא, הוא אומר, אני לא הייתי תהליך שיקול התחילת. הייתי ילד קשה, בכל זאת יתום, בכל זאת עברתי דברים בחיים שלי. אז רציתי לנקום באיש חינוך הזה. אז הייתי מתקשר לה באמצע הלילה, להטריד אותו. והמשגיח של הישיבה שלו תפס אותו. הוא אומר, אני לא אגיד את השם של המשגיח, אבל מי שזוכר איפה הוא למד, הוא אומר, יודעים את זה. הוא אומר, אני מוחה לו בלב שלם. והוא באמת התכוון לזה, והוא אומר דבר יפה, הוא אומר, שאדם שלא מוחה לאחרים, זה נותן לאחרים, תקשיבו טוב, לדור בלב שלך, בלי לשלם שכירות. ולא מגיע להם, תאמינו לי. לפחות לאנשים האלה, לפחות ככה הוא, זה הרעיון, וזה רעיון נכון. אל תיתנו לאנשים של העבר שלנו, לדור בלב שלנו, בלי לשלם שכירות, והם לא ישלמו, אז בוא נשחרר אותם, בוא נסלח להם. הוא אומר, אז אני סולח לו. אבל המשגיח תפס אותו. והעמיד אותו לפני כל הישיבה. והלקה אותו, זה פעם היה, היום ברוך השם, מקווה שאין, נראה לי שאין. הלקה אותו, לא יודע, על כף היד, 140 מלכות. מה זה? השוטרים היהודים חטפו מכות מהנוגסים המצרים. אז אצלנו? לא, אז מן הסתם, זה מקרה חד פעמי, ומקרה שכנראה אין כמוהו, זה מקרה באמת מוזר ויוצא דופן, ורק כמשל, בסדר? כביכול, בסדר? כדי למד זכות פה על זה. אבל ענינו, הוא אומר, אני הרגשתי כל כך קשה, שעליתי לגג, הוא אמר, ורציתי לסיים את חיי. הוא אומר, ואני מספר את זה שוב פעם, לא בגלל שאני... זה רק כדי שאולי מישהו אחד ייקח ללב וזה יהיה שווה. ופה הוא התחיל לפקוט. כי זה החזיר אותו לכאב, לא הפיזי רק. הפיזי, תאמין לי, זה נתמודד. תחשבו ילד, תחשבו על זה. אני אומר שכל אחד מאיתנו, לא משנה מה, לכל אחד מאיתנו יש לו אנשים שמתחתיו, מה שנקרא, שאנשים שאנחנו בקשר איתם. כולם בדיוק כמונו עם רגשות. כולנו מדענו רוצים שיעריכו, יאהבו אותנו, לא נדבר שלא יפגיעו בנו ולא יצערו אותנו. מה? טוב, בקיצור, אומר, תבין שהגעתי לשפל, שפל, שפל המדרגה. אבל היום, הוא אומר, אני ברוך השם, אני הרמתי את עצמי, הוא אמר, ואני התחתנתי, ואני התגרשתי, עברתי ניסויים מאוד מאוד קשים, והתחתנתי עוד פעם, והפעם בהצלחה גדולה, ואומר, יש לי עסק היום, עם למעלה מ-40 עובדים, והיום אני, ברוך השם, משפיע, והיום הוא אין אדמור כמעט שהוא לא היה אצלו, שנתן דרשה אצלו, שימח אותו. באמת הגיע, ברוך השם, שהשם ישפיע עליו רק טוב. אומר, אבל מה הוציא אותי מהבור הזה? מה הרים אותי משאול תחתיה? אומר, זה החנוכה. לפני בערך כ-32 שנה. האדמור מבלז, חנוכה, אחרי הדלקת נרות, הוא יוצא שתי שורות של אברכים, של בחורים, והוא עובר. הייתי אז בחור, הייתה לי חליפה קצת פתוחה, ובכיס היה לי שעון מזהב. לא אולי זהב, אמיתי, שעון זהב. האדמור מבלז, אתה אומר, קודש קודשים, הוא עובר, הרבה מאוד אנשים, הוא לא יכול לשים לב לכל אחד, אולי, אבל כן שם לב, תראו מה הוא עשה. הוא נעצר ליד הבחור יונתן, הרב יונתן שוורץ היום, הוא עוצר לידו, וכנראה הוא קולט בזווית עין את השעון שלו. הוא מוציא לו את השעון, והוא אומר לו, לבחור זהב מגיע שעון זהב, והוא מצביע על השעון שיש לו. הוא מחזיר לו את השעון. פעם ראשונה בחייו, הוא אומר, מישהו מגדיר אותי כבחור זהב? היה לידו קופסת טישו? הוא אומר, אני בחור זהב, כמו שהקופסת טישו הזאת היא זהב, בסדר? לא היה ביני לבין זהב שום קשר, בסדר? הוא אומר, אני לא באשליה מה מצבי היה. אבל בכל זאת, פעם ראשונה, מישהו נתן לי הרגשה אתה בחור ששווה זהב. וגם זהב צריך להביא אותו מהמכרה, צריך לחפש אחריו, צריך לנקות אותו, אבל הפוטנציאל קיים. הוא אומר כמו שהאדמור מבובו והקודם, איש עסקים שעובד כיהלומן אחר הצהריים, ובבוקר כמלמד בתלמוד תורה, אז הוא סיפר את זה לרבי, שהוא עובד בבוקר עם ילדים, תלמוד תורה, ובאחרי צהריים הוא הולך ל-47th Street, מי שמכיר שם ברחוב היהלומים, מה שנקרא. אז הרבי מבובוב אמר לו, תדע לך, אתה בבוקר עובד עם יהלומים, סוגריים, זה הילדים, ואחרי צהריים אתה עובד עם אבנים. הבנתם? כל ילד יהלום, כל ילד פוטנציאל. ואם אתה מוצא יהלום, הרי אתה שומר עליו, מנקה אותו, הולך להם שיש מבינים, תעזור לי, איך אני בעצם, אתה יודע, חבל, זה יכול להיות טבלתי אשתי או קצת לחתן את הילדים בכבוד. אתה לא תזרוק אותו, גם אם מלוכלך, אתה תלך לאנשים שמבינים שאולי הולכים לנקות לך את זה בצורה הכי 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 הכי, לא יודע מה. כל אחד מאיתנו הוא יהלום. וזו הנקודת מוצא שלנו, להרגיש את השני. וכדי לסיים את הנושא הזה, זה רק משתלם. קחו שלוש דוגמאות. דוגמה אחת, כידוע, משה רבנו בגיל שלוש על הברכיים של פרעה. פרעה מקפיץ אותו מבסוט, משה לוקח לו את הכתר, יופי. פרעה לא מבין, וואלה זה חמוד, קטן, זה עיר. בלעם אומר, תקשיב, זה מושיען של ישראל נראה לי, תהרוג אותו, הולך לירש אותך, הולך לירש אותך. יתרו שהיה שם, אומר לפרעה, ממש לא, תקשיב, שנייה, למה לקפוץ למסקנות? בוא ננסה אותו. שתי צלחות, כולם מכירים את הסיפור, זהב וגחלים, וכך בסופו של דבר, יתרו מציל את משה רבנו. הצלת את משה רבנו? הצלת מישהו? בסופו של דבר, כידוע יתרו, זוכה לחתן הטוב ביותר כמעט בהיסטוריה, משה רבנו. אתה הצלת, זה חוזר אליך. נהדר, משה רבנו. משה רבנו בשלב מסוים מגיע ליתרו אחרי שהוא בורח ממצרים, והוא רואה באר, הבנות של יתרו נמצאות שם, הרועים לא נותנים להם לשאוב מים, בלגן. מגיע משה רבנו, עושה סדר בדברים, תקשיב, ענב ענב מכל האדם, אבל כשהוא צריך לשים דברים במקום, לשים אנשים לא ראויים בצד, אז הוא מטפל בהם והוא מציל את הבנות. משה רבנו הציל בנות, מה זה? זה מיידלך, כאילו בנות, מה, אתה, לא מתאים, אתה יודע, מה אתה, לא, יש פה אי צדק, ואני אתקן את האי צדק הזה עד כמה שאני יכול, והוא מציל אותם, יפה. בין הבנות של יתרו הייתה ציפורה, הולכות לספר את זה לאביהן, איש מצרי הצילנו, כך הם קראו למשה רבנו שהגיע ממצרים, יתרו מכניס אותו לביתו, בסופו של דבר, משה רבנו הצלת את בנות יתרו, ביניהם ציפורה, זכית לקלה מושלמת. ציפורה, הבת של יתרו, אתה דואג לאחרים, זה חוזר אליך. סופו של דבר, משה רבנו, כיוון שיתרו לא הכיר אותו, אתה יודע, הוא בדק אז ברב גוגל כנראה, וראה שהוא מבוקש על רצח במצרים, זרק אותו לכלא. 10 שנים הוא היה בכלא. לא 10 שנים, כוונה בכלא רגיל עם ארוחות צהריים ובוקר וערב, אלא כוונה כלא שהוא היה אמור למות שם, כי לא קיבל אוכל. אז איך הוא שרד 10 שנים? ציפורה, אתה מגיע יום יום, ומאכילה אותו, עוד לפני שהתחתנה איתו, היא אכילה אותו. אחרי 10 שנים היא באה לאבא שלה ואומרת לו, אתה זוכר את ההוא? אתה מצרי שזרקת על הכלא? אומר לה, מה, הוא כבר שלד שם. אומרת לו, בוא תבדוק מה קורה איתו. בודק, רואה, הוא חי, איך הוא חי? בקיצור, ציפורה הצילה את משה רבנו, זוכה בחתן מושלם, משה רבנו. אתה עוזר לאחרים, זה חוזר אליך. ולכן, אם אתם רוצים ללמוד איך לעזור לאחרים, יום שלישי הבא, שבוע הבא, מתחילים סדנת בוקר לנשים בלבד. אם אתן רוצות ללמוד איך לעזור בראש ובראשונה לעצמכן, אני טסתי אפילו לאלת שיום שישי שעבר, בטיסה מסבירים, אם חס ושלום קורה משהו, יורדים מסכות מהתקרה. ואם את נוסעת עם תינוק, על מי שמים את המסכה קודם? על התינוק או על המבוגר? האינסטיק הראשוני שלי היה על התינוק, הוא חסר עונים, תצילו אותו. לא, הדייל או הדיילת הרי מסבירים לנו, קודם כל שמים את המסכה על המבוגר, ואחרי זה על התינוק. כי אם לא תדע לעזור לעצמך, לא תוכל לעזור לאף אחד. אז אם את רוצה ללמוד לעזור לעצמך, או אתה רוצה שאשתך, הדודה, תלמד לעזור לעצמה, סדנה של 3 חודשים, בעזרת השם, אם הקורונה לא תפריע לנו בדרך, וכנראה שלא, כי אנחנו עושה קבוצה קטנה ואיכותית, מה שנקרא זה סדנת בוטיק יותר, סדנת בוקר, ימי שלישי. לנשים, 3 חודשים, שיטת ה-FHT, Finger Healing Technique, שנלמד, העצמה אישית, דמיון מודרך, ריפוי טבעי, מגע יד, ועוד הרבה הרבה דברים, אתם תראו את זה לבד, מי שרוצה פרטים, סיליבוס שישלח אליכם, פרטים לסדנות נוספות, גם שיהיו טלפון אחד לכל הפרטים. ומספר הטלפון, רשמו אותו לפניכם. 053-436-1311. אני חוזר עם מי שרוצה פרטים על הסדנה שמתחילה שבוע הבא, זהו. קריאה אחרונה לטסים לפתח תקווה לסדנת FHT פנגר. ימי שלישי, מי שרוצה פרטים על כל הסדנאות בכלל, טלפון 1-053-436-1311. כאשר הסדנה מתאימה לכל אחד, בין לאנשים שרוצים להפוך את זה בשלב מסוים, יום אחד לעזור באמת בצורה מקצועית לאחרים, בין למטפלים שכבר עוזרים ורוצים לשמוע את הצד היהודי, איך התורה שלנו, איך היהדות בעצם משתלבת, או להבדיל, כל שאר הדברים משתלבים היטב ביהדות. אין דבר טוב, אני אומר את זה באחריות, אין דבר טוב שנמצא בחוץ שאין לזה מקור ביהדות. הפוך בה והפוך בה, דקולה בה, צריך לדעת איך לדלות מתוך התורה שלנו, מתוך חז"ל, מתוך ספרי המוסר, מתוך ספרי החסידות, ידע עצום שאני חושב תודה רבה, מה שנקרא, לכל גדולי ישראל שכבר עשו עברנו את העבודה, למדו, כתבו והוציאו יקר מזולל, ופתאום אתה רואה, לא זולל, אבל לא משנה, יקר מתוך יקר, את התמצית של הדברים, כיצד לעזור להתמודד עם חרדות, להתמודד עם העצמה אישית, להשגת מטרות, ערך עצמי, כיצד לרומם את עצמנו, כיצד להיות בשמחה. התורה שלנו מלאה בהכל, כולל הכל, זה כביכול אוצר שלא יאמן, שהעולם בחוץ לא מכיר, אבל אנחנו כיהודים, יראה זאת שנחווה את זה. אז אנחנו יכולים ללמוד למשך 3 חודשים. לנשים מלבד כרגע, יש גם גברים, אבל זה כבר מלא. טלפון 1-053-436-1311. תודה רבה לכולם, נתראה ונשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.
אמא, אני מחפש אותך כבר שעתיים, ודואג לך.
ההורים שלנו לבד בבית. איך נדע אם חס ושלום נפלו? מתנדבי יד שרה מתקינים משדרי מצוקה עם חיישני נפילה לאלפי קשישים. במקרה של נפילה, החיישנים מודיעים ישירות למוקד הרפואי שביד שרה וגם לכם. חייגו, כוכבית 6447, ושמרו על חיי ההורים. המוקד פועל 24/7 על פי כללי ההלכה, כולל בשבתות וחגים.
שמונה שנות אחריות מלאה למוצרי בקוש במבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה.